השיעור היום מוקדש לרפואתה השלמה במהרה של דבורה בת אסתר בתוך שאר חולי ישראל ולהצלחת כל משפחת רזון. נודה לכם אם תלמדו לזכותם. כל מי שרוצה להקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ג' במסכת מגילה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד שלוש שורות לפני סוף עמוד הקודם ונסיים בערך ברבע התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 11.5 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה עוד שלוש מימרות של רב ירמיה ואי תימה רבי חייא בר אבא. בחלק השני נראה מה גובר, מקרא מגילה או מצוות אחרות. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. נזכיר שבסוף השיעור הקודם הזכרנו מימרה של רב ירמיה ואי תימה רבי חייא בר אבא, כלומר או רבי חייא בר אבא. אז היום אגב זה נראה עוד שלוש מימרות של רב ירמיה ואי תימה רבי חייא בר אבא. המימרה הראשונה זה מנצפח צופים אמרום, כלומר העובדה שכשיש מם נון צדיק פי או כף בסוף מילה אז יש צורה מיוחדת של כתיבה, כלומר אותיות סופיות, זה דבר שהצופים, כלומר הנביאים, אמרו לעשות. עכשיו על זה מקשה הגמרא, איך אתה אומר שזה רק מתקופת הנביאים? הרי לכאורה זה צריך להיות יותר קדום. למה? אז הגמרא מביאה שתי סיבות למה זה יותר קדום. סיבה אחת זה שכתוב אלה המצוות ואסור לנביא לחדש משהו, אז הוא גם לא יכול לחדש איך כותבים אותיות. סיבה שנייה זה שרב חיסטה אמר שבלוחות הברית, המם סופית והסמך היו עומדות בנס, כי הרי במם סופית ובסמך יש אי באמצע, והאי הזה צריך לעמוד באוויר בלוחות הברית, אז הוא אומר שזה עמד בנס. אז הנה אנחנו רואים שכבר בלוחות הברית כתבו מם סופית כמו שאנחנו כותבים היום, כלומר עיגול סתום עם אי באמצע. אז אלה שתי הסיבות לומר שלכאורה מנצפח זה יותר קדום מאשר הנביאים. עונה הגמרא, אתה צודק, באמת מנצפח נכתבו כך תמיד, או לפחות מתקופת התורה, אלא שהיה שלב בהיסטוריה ששכחו איך כותבים את זה כשזה באמצע מילה ואיך כותבים את זה כשזה בסוף מילה, ואז באו הנביאים והזכירו. עכשיו נעיר בסוגריים, לכאורה זה קצת קשה לומר שהם שכחו איך כותבים, הרי יש רצף של כתיבה, אז איך פתאום שוכחים? אלה שמסביר הריטב"א שהתורה ניתנה בכתב עברי, לא בכתב אשורי, שזה הכתב שלנו היום. רק לוחות הברית, לפי אחת מהדעות בסנהדרין, ניתנה בכתב אשורי. לפי דעה אחרת שם, אפילו היא ניתנה בכתב עברי, וכיוון שהשתמשו לאורך רוב ההיסטוריה בכתב עברי ולא בכתב אשורי, ולוחות הברית עצמם נגנזו בימי יאשיהו, אז לא היה איך לבדוק איך בכתב אשורי כותבים את אותם אותיות מנצפח באמצע ובסוף מילה, לכן זה נשכח, ורק אחרי זה הנביאים חידשו את זה. בכל אופן, עד כאן המימרה הראשונה של רב ירמיה ואי תימה רבי חייא בר אבא. המימרה השנייה זה בשורה השישית בעמוד א', וזה לגבי התרגומים. הוא אומר שהתרגום של התורה נכתב על ידי אונקלוס, והוא קיבל את זה מפי רבי אליעזר ורבי יהושע, והתרגום של הנביאים נכתב על ידי יונתן בן עוזיאל, והוא קיבל את זה מפי חגי, זכריה ומלאכי. זאת המימרה, ועל זה נעיר עכשיו שתי הערות. הערה ראשונה זה קושייה על התרגום של אונקלוס. הגמרא מקשה שלכאורה התרגום של התורה קדם הרבה לפני אונקלוס ורבי אליעזר ורבי יהושע, כי הרי כתוב בנחמיה שעזרא הסופר קרא בפני אלה ששבו מבבל בספר התורה, וכתוב ויקראו בספר בתורת האלוקים מפורש. מה זה מפורש? הגמרא מסבירה, זה התרגום, כלומר היה תרגום כבר אז בתקופת עזרא. על זה עונה הגמרא בצורה דומה למה שאמרנו מקודם, נכון, זה היה באמת יותר קדום, אבל שכחום, ואז בא אונקלוס מפי רבי אליעזר ורבי יהושע וחזר וייסד את זה. זה לגבי התרגום של התורה. הערה שנייה לגבי התרגום של הנביאים, מצוין שכשהוא תרגם את התרגום של הנביאים, הזדעזע ארץ ישראל. ולמה? כי בתרגום של התורה לא היה פה איזה גילוי מיוחד. הדברים די מפורשים בתורה, פשוט צריך לדעת עברית או עכשיו ארמית. אבל בתרגום של הנביאים יש דברים שהם פשוט סתומים, ובלי התרגום אי אפשר להבין אותם. ולכן יצתה בת קול ואמרה, מי הוא זה שגילה סתרי לבני אדם? ועמד יונתן בן עוזיאל ואמר, אני גיליתי, ועשיתי את זה לא לכבודי, אלא לכבוד השם, שלא ירבו מחלוקות בישראל, כלומר שלא יהיו כמה פירושים, באתי וכתבתי את הפירוש הנביא. נכון. עכשיו הגמרא מביאה דוגמה לאיזה דבר באמת יש בנביא שבלי התרגום אי אפשר להבין אותו, ואם התרגום אפשר להבין. אז הדוגמה שהיא מביאה זה מפסוק בזכריה י"ב, כתוב שם לגבי העתיד לבוא, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בביקת מגידון. עכשיו זה תמוע, אין לנו שום מקום בתנך שספדו למישהו בשם הדד רימון בביקת מגידון, אלא שעל ידי התרגום זה מובן, כי התרגום אומר שבעצם מדובר פה על שני מספדים שונים. מספד אחד זה המספד שספדו לאחאב שהוא נהרג על ידי הדד רימון, שזה בעצם כינוי לבן הדד שהיה מלך הרם. מספד שני זה המספד שספדו ליושיהו מלך יהודה שהוא נהרג בביקת מגידו, שזה מה שהפסוק אמר בביקת מגידון. זה דוגמה למשהו שהתרגום גילה לנו שבלי התרגום פשוט לא היינו מבינים אותו. עכשיו נעיר בסוגריים, אמרנו מקודם שהזדעזעה ארץ ישראל כשהוא גילה את התרגום. עכשיו לכאורה הדוגמה שהבאנו זה לא כזה דבר מזעזע, זה לא איזה סתרי תורה, אלא שמסביר התוספות ריט שבמקרה הזה הזדעזעה ארץ ישראל לא בגלל שיש כאן סתרי תורה, אלא כי בעצם זה שיש תרגום והוא מסביר הכל בצורה פשוטה הייתה, אז כבר לא צריך כל כך עמל בתורה, ועל זה הזדעזע ארץ ישראל, אבל בכל זאת, יונתן בן עוזיאל חשב שצריך, אפילו שזה מוריד, את העמל בתורה, מכאן אפשר אולי להשליך לכל מיני אמצעים בימינו, שגם כן באים לבאר את התורה או את הגמרא, וגם כן לכאורה מורידים מעמל התורה, אבל בכל זאת, לכאורה, זה מה שצריך. בכל אופן, עד כאן, המימרה השנייה של רב ירמיה, ויתימה רבי חייא בר אבא. המימרה השלישית והאחרונה זה בערך בשליש התחתון של עמוד א', וזה לגבי מי זה האנשים שמוזכרים בדניאל. כתוב בדניאל, וראיתי אני דניאל לבדי את המראה, והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו בהחווה. ועל זה אומר רב ירמיה ויתימה רבי חייא בר אבא, שאותם אנשים היו חגי, זכריה ומלאכי. זאת המימרה השלישית. אגב זה, נעיר על זה שתי הערות. הערה אחת, זה שמצד אחד חגי, זכריה ומלאכי היו עדיפים על דניאל, כי הם היו נביאים. אמנם גם הוא הגיע לדרגת נבואה מן הסתם, אבל הם גם נשלחו בפועל בתור נביאים. אבל מצד שני, הוא היה עדיף מהם, כי הוא ראה את המראה. זאת הערה אחת. הערה שנייה, אז אם הם לא ראו, אז למה הם פחדו? מסבירה הגמרא, הם אמנם לא ראו, אבל המזל שלהם רע. כלומר, יש כאלה שמסבירים שהמלאך שלהם רע, וממילא גם הם הרגישו את הפחד, אפילו בלי שהם הבינו למה, והם ברחו. ואגב, זה אומר אבינה, שבאמת לפעמים אנשים מרגישים פתאום איזה פחד והם לא יודעים למה, אז שידעו שזה בגלל שהמזל שלהם ראה איזושהי סכנה והם פשוט לא ראו, ובאמת יש סכנה. ומה הפתרון? אז הוא מביא שלושה פתרונות. פתרון אחד זה לקרוא קריאת שמע, פתרון שני זה לקפוץ 400 מהמקום שלו, ופתרון שלישי זה לומר, לך לעיזים שבבית המטבחיים הם יותר שמנות ממני. עד כאן שלוש המימרות של רב ירמיה ויתימה רבי חייא בר אבא, ועד כאן החלק השני של השיעור. הגענו ל-11 שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו עוברים לחלק השני. הנושא של החלק השני זה מה קורה אם יש לו התנגשות בין מקרא מגילה לבין איזושהי מצווה אחרת, מה גובר, נחלק את זה לשלושה שלבים, בשלב הראשון נבין למה זה מובא כאן. השלב הראשון זה מה עדיף, מקרא מגילה או עבודת המקדש. את זה הגמרא לומדת מהפסוק שהזכרנו בשיעור הקודם בפרק ט' פסוק כ"ח, והימים האלה נזכרים ונעשים, בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר. וכיוון שבשיעור הקודם דרשנו את הכפלות של מדינה ומדינה ועיר ועיר, אז היום הגמרא דורשת את הכפלות של משפחה ומשפחה. למה לא כתוב פשוט בכל משפחה? אלה שמסביר רב יוסי בר חנינה שזה בא לרבות שאפילו משפחות כהונה ולוויה שהם כרגע באמצע עבודת המקדש, גם הם צריכים לקרוא מגילה, וממילא הם מבטלים את עבודתם ובאים לשמוע מגילה, והגמרא מביאה ברייתא שומרת את זה בפירוש, כלומר יצא לנו שמקרא מגילה גובר על עבודת המקדש. זה השלב הראשון, על זה רק נעיר בסוגריים שתי הערות. הערה אחת זה שאומנם הכהנים והלוויים יוכלו לקרוא לבד אחרי שמסיימו את העבודה, הם לא יהיו חייבים להפסיק את העבודה ללכת לבכנסת עם כולם, אלא שברוב עם זה עדיף משום פרסום מניסה, אפילו על חשבון העבודה, זאת הערה אחת. הערה שנייה זה שיש מחלוקת בראשונים, האם אנחנו אומרים שמקרא מגילה עדיף, אפילו אם העבודה תתבטל לגמרי, למשל שהם לא יספיקו לחזור בזמן, או שמדובר שרק אם היא לא תתבטל לגמרי, אבל אם היא תתבטל לגמרי, אז קודם יעשו את העבודה ואז יקראו מגילה. בכל אופן, עד כאן שלב ראשון. ראשון, מקרא מגילה גובר על עבודת המקדש. שלב שני, זה מה לגבי תלמוד תורה? האם מקרא מגילה גובר גם על תלמוד תורה וצריך להפסיק ללמוד וללכת לשמוע מגילה? אז הגמרא אומרת שהתלמידים בבית רבי היו באמת מפסיקים לימוד תורה והולכים לשמוע מגילה. ולמה? כי מסו קל וחומר מעבודת המקדש. כי הרי עבודת המקדש יותר חשובה מלימוד תורה, אז אם מגילה גוברת על עבודה, ודאי שהיא גוברת גם על תורה. אז צריך להפסיק ללמוד תורה וללכת לשמוע מגילה. עכשיו, לזה הגמרא מקשה שתי קושיות ומתרצת אותם. קושיה הראשונה זה למה אנחנו מניחים בקל וחומר שהרגע אמרנו שהעבודה יותר חשובה מתורה. הרי כשעם ישראל צר על יריחו ואז הגיע שר צבא השם ליהושע, אז כתוב שהוא אומר, אתה באתי, והמדרש אומר שהוא בעצם הגיע בשביל להעביר ביקורת על יהושע. על מה הוא העביר ביקורת? על שני דברים, גם על זה שבגלל המצור הם ביטלו את התמיד שהיה עכשיו לפני כמה שעות בבין הארבעים, וגם על זה שעכשיו בלילה במהלך המצור הם לא לומדים תורה. ויהושע שואל אותו על איזה מהם בעיקר באת, אז הוא אומר, אתה באתי. כלומר, באתי על מה שעשיתם עכשיו, שזה ביטול תורה. כלומר, אנחנו רואים שביטול תורה יותר חמור מביטול התמיד. אז למה אתה אומר שהעבודה יותר חשובה? לכאורה, תורה יותר חשובה. עונה הגמרא, זה תלוי איזה תורה. אם מדובר בתורה של קבוצות קטנות או יחידים, כמו של בית רבי, אז העבודה יותר חשובה. אבל אם מדובר בתורה של רבים, כלומר, כל עם ישראל, כמו במקרה של יהושע, אז באמת תורה יותר חשובה. ממילא, קל וחומר שעשינו מקודם, שכיוון שעבודה חשובה מתורה, ומגילה דוחה עבודה, אז היא גם דוחה תורה, זה לגבי תורה של יחיד. או קבוצות קטנות. אבל אם זו תורה של כל עם ישראל, אז יכול להיות שאין לנו מקור לזה שמגילה דוחה תורה. בכל אופן, מגילה עדיין דוחה תורה של יחידים או קבוצות קטנות. קושייה השנייה לגבי זה, זה שיש לנו מקור לכאורה מפורש שתורה כן דוחה מקרא מגילה, וזה מפירוש של רבא ברב הונה על משנה במסכת מועד קטן, ששם כתוב שלא מקוננים בחנוכה ופורים על מישהו שמת, אבל אם הוא תלמיד חכם, אז מקוננים גם בחנוכה ופורים, ומסביר התוספות, אפילו אם זה יביא לביטול של מקרא מגילה, כי כרגע הם עסוקים בלקונן. אז אנחנו רואים שלקונן על תלמיד חכם גובר על מקרא מגילה, אז לכאורה זה גם אומר שלימוד תורה גובר על מקרא מגילה. עונה הגמרא, לא, לימוד תורה של יחידים או קבוצות קטנות, כמו שאמרנו, הוא לא גובר על מקרא מגילה, אבל לקונן על תלמיד חכם זה כבר משהו אחר. כבוד תלמיד חכם זה באמת גובר, כי כבוד תלמיד חכם זה הכבוד של כל התורה, וגם אם לא נעשה את זה עכשיו לא נוכל אחרי זה, ממילא זה כן גובר על מקרא מגילה, אבל אין מכאן ראיה שלימוד תורה פרטי או של קבוצות גם כן גובר על מקרא מגילה. עד כאן השלב השני, לגבי לימוד תורה מול מקרא מגילה, אמרנו שבאופן כללי, אלא אם כן זה תורה של כל עם ישראל, מקרא מגילה גובר על לימוד תורה. השלב השלישי זה שאלה של רבא, מי גובר, מת מצווה או מקרא מגילה? עכשיו רבא מקדים כמה נתונים, הוא אומר, אנחנו יודעים הרי שמגילה גוברת על עבודה ועל תלמוד תורה, כמו שהרגע למדנו, ואנחנו יודעים שמת מצווה גם הוא גובר על תורה ועל עבודה, והוא מביא לזה ראיות מברייתות, אבל מה לגבי כשיש התנגשות בין שניהם, בין מגילה לבין מת מצווה, מי גובר? ועל זה עונה רבא, מת מצווה גובר, כי גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה. כלומר, אנחנו מצאנו מקומות שבהם כבוד הבריות דוחה אפילו לאו בתורה, ממילא גם כאן כבוד הבריות של אותו מת מצווה גובר על המקרא מגילה. עכשיו בסוגריים נעיר שלוש הערות. קודם כל, איפה באמת מצאנו שכבוד הבריות דוחה לא תעשה שבתורה? אז רשי אומר שזה מזה שזקן שמצא אבדה וזה לא לכבודו לשאת אותה, שהוא פטור מלהשיב אבדה. ראשונים אחרים אומרים שזה מזה שחכמים התירו לעבור על דבריהם משום כבוד הבריות. למשל, בשביל לנגב כשהולכים לשירותים שאפשר להשתמש באבנים שהם מוקצה, אז כבוד הבריות דוחה את איסורי דרבנן, שזה איסור תורה בעצם שלא תסור מן הדבר אשר יגידו לך. זאת הערה ראשונה, איפה כבוד הבריות דוחה לא תעשה שבתורה. הערה שנייה, הבח מאיר שכל ההתלבטות של רבא מה גובר, מת מצווה או מקרא מגילה, זה ודאי רק אם ברור לנו שאחרי המקרא מגילה נספיק לחזור ולקבור את המת מצווה. אבל אם זה מצב שבו אחרי המקרא מגילה, למשל, ליסטים יגנבו את הגופה שלו, אז ודאי שקודם כל קוברים, אבל זה רבא בכלל לא התלבט. כל ההתלבטות כאמור זה רק אם אחרי המגילה נספיק לחזור, והאחרה היא שלמרות שנספיק לחזור ולקבור אותו, בכל זאת קודם קוברים ואז קוראים במגילה. זאת הערה שנייה. הערה שלישית, זה שיש מחלוקת כאן, האם אנחנו אומרים שמת מצווה קודם למגילה, גם אם על ידי זה לא נוכל בכלל לקרוא מגילה, למשל שיעבור הזמן, או שאנחנו מדברים רק אם יש זמן, אבל אם באמת יעבור הזמן, אז קודם נקרא, ואז נקבור את המת מצווה. בכל אופן, עד כאן השלב השלישי לגבי סדר העדיפויות. אמרנו שמגילה גוברת על עבודה, מגילה גוברת על תלמוד תורה, אבל מת מצווה גובר על מגילה. בזה הגענו לרבע התחתון של עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו עוד שלוש מאמרות של רבי ירמיה ואיתם רבי חייא בר אבא, בלי שום קשר למגילה. מאמרה אחת זה שהאותיות הסופיות מנצפח, צופים אמרום, והסברנו שבאמת הם קדמו, אבל שכחום, והצופים הזכירו לנו איזה באמצע מילה ואיזה בסוף מילה. מאמרה שנייה זה שהתרגום של התורה זה אונקלוס, והתרגום של הנביאים זה יונתן בן עוזיאל. על אונקלוס שאלנו הרי זה יותר קדום, כמו שכתוב בנחמיה, וענינו שכחום וחזרו והסדום. על התרגום של הנביאים הסברנו למה הזדעזע ארץ ישראל כשהוא תרגם את הנביאים, כי הוא גילה דברים שלפני זה לא היה אפשר לדעת, למשל הפסוק בזכריה כמספד הדד רימון בביקת מגידון. זאת המאמרה השנייה. המאמרה השלישית זה שהאנשים שמוזכרים בדניאל הם חגי, זכריה ומלאכי, שהם רק הרגישו שיש מראה כי המזל שלהם רע, אבל הם עצמם לא ראו, ורבינה אומר שאדם שבאמת פוחד והוא לא יודע למה, כנראה שמזלו ראה איזה סכנה, ויש לזה שלושה פתרונות. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על סדרי עדיפויות. שלב ראשון זה שמגילה גובר על עבודה, את זה לומדים מהפסוק והימים אלה נזכרים ונעשים וכולי, משפחה ומשפחה, זה בא לרבות שגם משפחות כהונה ולוויה מפסיקות את העבודה והולכות למקרא מגילה. שלב שני זה שכיוון שהעבודה חשובה מלימוד תורה, ממילא קל וחומר שמגילה גם גוברת על לימוד תורה, כמו שבאמת בית רבי עשו, הפסיקו ללמוד והלכו לשמוע מקרא מגילה, הקשנו על זה שתי קושיות וענינו שתורה של רבים באמת יותר חשובה מעבודה, וגם כבוד תלמיד חכם גובר על מגילה. מה שאמרנו מקודם זה תורה לא של רבים, וזה גם לא נוגע להספד תלמיד חכם, שאז באמת זה גובר על מגילה. זה היה השלב השני. השלב השלישי היה לגבי מת מצווה ומגילה. רב הכריע שמת מצווה גובר על מגילה, כי גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה. כל טוב.